שיעור של הרב דוקטור זוהר מאור במערב החז"ל, שיעור שני.
טוב, אז שוב שעבר נתנו הקדמה מאוד חשובה למהר"ל, אבל כנראה לא תזכו לשמוע אותה מעולם. מה נעשה? טוב, מה שעשינו פעם שעברה, לקחנו את הסיפור הזה של הקטע הזה בגמרא, ניסינו לנתח אותה, גם דברים חשובים שאתם אמרתם, אבל נוכל לחזור על נקודה אחת, אולי שתיים. מה שמאוד מאוד בולט בתוך הסיפור הזה, ואמרנו שאנחנו צריכים קודם כל לקרוא אותו באופן נקודתי, ואחר כך אנחנו צריכים לראות איך רבי, שהוא כנראה מאוחר אליו, מפרש אותו. וגם אמרנו שהאמירה הזאת של רבי מופיעה בעוד כמה מקומות, אז יכול להיות שהעריכה שמה פה את רבי ובזה מחליטה פה עוד פרשנות, ומה הגמרא, באיזה הקשר הגמרא נמצא. פעם שבוע יש כאן הרבה מאוד מאמץ לפנות את הדברים האלה, ולצערנו הרב לא נוכל לחזור על זה. הנקודה העיקרית שדיברנו עליה בפעם שעברה זה באמת האמירה הזאת, שהיא כמובן מאוד מאוד בולטת והיא מאוד זכורה פה, שאמר אין הדבר תלוי אלא בי. זאת אומרת, מצד אחד התפיסה שהיא הפכה להיות תפיסה מאוד מכוננת בעולם התשובה, הרמב״ם קרח בין הלכות תשובה לבין הבחירה החופשית, למרות שאני חייב להגיד לכם בשביל לא תחיו בשקר, שאני לא חושב שהרמב״ם חשב שיש בחירה חופשית, אבל זה נושא לשיעור שלא נקיים אותו כרגע. אבל בעולם מסוים של מחשבה, הרב שגר דיבר בספרו הידוע שובי נפשי, תשובה חסד וחירות, אבל תשובה כחירות, זאת אומרת תשובה שמבטאת את החירות של האדם להשתחרר מהמקום שבו הוא נמצא, ובאמת ללכת לדרך חדשה. זה מה שאנחנו בדרך כלל לוקחים מהסיפור הזה, ומה שניסו לראות שזה לא כך פשוט. זאת אומרת, יש גם בתוך הסיפור עצמו אמירות מאוד חזקות נגד זה, ובראש ובראשונה העובדה שרבי אלעזר בן דודאי לא יוצא לדרך חדשה, אלא פשוט מת. זאת אומרת, אם יש איזשהו מבחן, האם האדם באמת יכול להשתנות ולהתחיל מחר בבוקר מבראשית, אז את המבחן הזה, לפחות רבי אלעזר בן דודאי לא מדגים לנו. עכשיו, מעבר לעובדה הזאת, שכל ההקשר שבו הגמרא שמה את רבי אלעזר בן דורדאיה, כל באיה לא ישובון ולא ישיגו אורחות חיים. אמנם זה לא נאמר ביחס לכל עבירה, אבל זה נאמר בראש ובראשונה לגבי עבודה זרה, וזה נאמר לגבי עריות, שזה דבר שבוודאי רלוונטי עבורנו. אבל כבר ראשונים ואחרונים עמדו שדברי הגמרא שאומרת שכיוון דאביק בי טוב, הקימנות דמיה, זה יכול להיות ביחס לכל עבירה. כל עבירה שאנחנו קשורים בה בצורה עמוקה, אנחנו מסורים בה, אבל לא, שוב, בשפה אולי עכשווית, נאמר, אנחנו מכורים לה, אז לא מופתח, אם אנחנו נתנסח בצורה אופטימית, לא מובטחת לנו תשובה בתוך הסיפור הזה. אולי, אם מישהו רוצה, מעוניין בזה, תשובה בנוסח רבי אלעזר בן דורדאיה, תודיעו לי מראש, אני אכין לכם הספד יפה, לומר אותו. חס ושלום שתזכו לחיים ארוכים. אבל אנחנו רואים את המתח הזה באמת בצורה מאוד מאוד חזקה, והדבר הזה קשור באמת לנקודה שנייה, באמת כל הפסוקים הפסימיים האלה, כי שמיים כארץ נמלחו וארץ כדגת תבלה וכל הדברים האלה, שבאמת איזשהו החיבור שנעשה פה, שוב, לכל אורך הסוגיה, בעצם בין התשובה לבין המוות, אתם יודעים שהחיבור הזה הוא חיבור כפול, נכון? זה גם נוגע לשאלה האם ניתן לשוב? השאלה השנייה שנשאלת זה נאמר ככה, התשובה כמקום שמעבר לעולם. אם רבי אלעזר בן דורדאיה הוא עובר שבע נהרות, הוא מגיע, כמו שהמהר"ל מסביר, לאיזשהו מקום מיתולוגי שהוא לא קיים. אין בעצם שבע נהרות שעוברים אותם בשביל להגיע להבנה הזאת. אבל לפעמים אבל אמר שגם התשובה היא לא פה. אתם יודעים, יש שפת אמת נפלא שהוא אומר ש במקום שבעלי התשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד. לבעלי התשובה יש מקום מיוחד, והמקום הזה זה הסוכה. כל אחד מבין מה הסוכה באה לבטא. הסוכה באה לבטא איזשהו מקום שהוא מעבר למה שנמצא פה. הוא לא מקום רגיל, הוא לא בית. זה לא קיום ממשי שאנחנו יכולים לטעום אותו שבעה ימים, אנחנו לא יכולים לגור. וזה כמובן האמירה של רבי ש... לא נגיע בטעם לרבי, אלא מזומן לחיי העולם הבא. זאת אומרת, הדם שהוא שב, הוא כבר שב, הוא כבר נמצא בתוך מציאות אחרת. ושוב, מי שחושב שהשפת אמת הזה זה שוב וורד יפה לראש השנה, לסוכות או משהו כזה, הוא לא, הוא טועה. זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים אותו בצורה רדיקלית למושג שהופיע בשנים האחרונות של בעלי תשובה, אנחנו רואים שבעלי התשובה, חלק הגדול מהם הם גרים בתוך סוכה. אגב, היום דבר מאוד מעניין, גם הדתל"שים כבר גרים בתוך סוכה. זאת אומרת, הדתל"ש כבר, אין לו כבר, הוא לא חי בתוך החברה הדתית, והוא גם לא חי בתוך החברה החילונית, הוא יוצא לו איזשהו אימא של עצמו. וגם החוזר בתשובה, הוא לא יכול להיות חלק מהעולם החרדי. הוא לא יכול להיות חלק מהעולם הדתי-לאומי, הוא לא אפילו לא מנסה. הוא גם לא חלק מהעולם החילוני. הוא חי לו באיזשהו מציאות כזאת שהוא בונה לעצמו. לא פשוטה. הרבה פעמים עם מחירים מאוד כבדים, והרבה פעמים הדור הבא בורח ממנה החוצה. ומבחינה סוציולוגית זה לא ברור למה, אבל אולי פה אנחנו מבינים את הנקודה הזאת וגם את הקשר בין הדברים האלה. זאת אומרת, המקום, אני שוב, זה נשמע דברים נורא נורא פיסים, בואו נראה המערה להצליח טיפה למתק אותם, שאין מקום כזה, כאילו, אין חיה כזאת, אין מקום כזה שבו הבן אדם אומר, בסדר, הלכתי בדרך מסוימת 40 שנה, אני מחר בבוקר, נקום מחר בבוקר עם שיר חדש בלב, רק בשירים יש כאלה סיפורים. שוב, יש דברים שהמערה מגדיר אותם בתור מקרים. אנחנו עושים כל מיני דברים, בסדר.
יש חוויות מטלטלות,
יש חוויות שיכולות לגרום לך. נכון, שוב, לפעמים האירוע הזה הוא אירוע קורה. אני לא אתכם סיפור ש... פשוט לא סיפרתי לכם סיפור, אני יכול לספר פעם סיפור אחר. שאבי זיכרונו לברכה למד במקווה ישראל, והוא לא היה אתיופי. בתקופה הזאת, לפני, יודע מה, 50 שנה, למדו אז מיטב הנוער למד, אבא שלי למד במגמת שלחין ואלול או משהו כזה, את המגמה שלו. למדו איתו פרופסורים ורבנים, אנשים מכובדים מאוד, למדו אז זה. והיה להם מדריך, כמו שמקובל בפנימייה. והמדריך הזה הלך עם כיתה, לא כיתה שלהם, כיתה אחרת, הלך איתם לחוף הים. וילד אחד מהילדים שלו לא שם לב, הוא טבע. אז הבן אדם הזה שהסתגר בחדרו כמדריך כנושה 4 ימים, לא אכל ולא שתה, הוא יצא משם חבדניק. והיום זה אחד הרבנים החבדניקים הידועים.
אז
זה מה שאמר, לפעמים אירוע מאוד טראומטי, הוא כאילו האמיתה הזו של רבי אלעזר בן דורדאי, אבל האם דבר שבאמת אדם, ככה בשפה ככה, מושקע בו, אני באמת מושקע בתוך הסיפור הזה. כאילו, האם בן אדם שהוא, כאילו, האם יכול להיות, סליחה לדוגמה, אני לפני יום כיפור, האם יוסי שריד יכול לקום יום אחד בבוקר ולהפוך להיות נער גבוהות? להצביע ליכוד? האם זה יכול להיות, האם מישהו מוכן לשים שקל שזה יקרה יום אחד? וכמובן הפוך לכיוון השני, אני שוב, לא רוצה להזכיר פה עוד שמות, אבל כאילו, האם זה יכול לקרות? עכשיו, הבן שלו יכול הכל להיות, יודעים את זה, אבל האם אותו אדם עצמו? עכשיו, היו דברים מעולם, היו אנשים שנפלו בהקשר הזה ששינו את דרכם, אתם יודעים ששר האוצר שלנו עמד יד ליד ליד אמל גריצווייג באותה הפגלה מפורסמת, היה איש שלום עכשיו, והפך להיות איש שמי, קורים שינויים. אבל הרבה פעמים שאתה בודק לעומק, אתה רואה, לא הוויקפי, הוא לא אלא גם הוויקפי. כאילו, האם באמת בן אדם יכול לקום יום אחד בבוקר ולהגיד, אך שקר נחלו אבותינו. לא יודע, אני שוב, ואתה יכול לומר את הדברים, הדברים גדולים, אבל זה, זה אני שוב, את הסיפור,
מה זה המילה הזאת אולי
בפנים ובפנים? מה? מי ידע? לא, לא באופן תיאורטי, אנשים שהכירו אותו.
זה יודע, מה זה אומר כל, כאילו אתה צריך לקחת, אתה רוצה שהכי פנת?
כן.
היא הכי פנת לצד השני.
לא, לא, לא חייב הכי פנת, אבל אני מדבר, שוב, אני מנסה, אני עושה מודעה רבה לאורייתא. אחד הסריטות שלי, אני בן אדם דרמטי. אני דווקא מציג דברים בצורה דרמטית מדי. אני אומר, אבל אני מסתכל על העולם ואני מסתכל מסביבי. ואני באמת שואל, וגם אני מסתכל ביחס לעצמי, ואני שואל, כמה אנשים משתנים? רכשתי לעצמי איזשהו הרגל מסוים, הוא לא חטא פלילי, הוא גם לא עבור נורא והיום, אבל אני לא אוהב את הדבר הזה. עכשיו, אז באיזשהו שלב קיבלתי החלטה מאוד 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 חזקה להתגבר על זה, והתגברתי על זה בצורה מאוד מרשימה למשך שנה. כעבור שנה זה שוב בא ותפס אותי. קיבלתי החלטה מאוד מאוד מדהימה, התגברתי על זה במשך שנה, אחרי זה שוב תפס. זה נכון שזה ספירלי, כי זה לא תפס אותי בצורה יותר חלשה. אבל למרות שאני מצטרף לבן אדם עם כוח רצון די חזק, אני מרגיש איך, אני לא מדבר, אתה לא יכול, אתם לא יודעים את יצורים המאדים, אתם לא תכף מבינים על מה אני מדבר, נכון.
נכון,
אבל מצד
שני, גם
החוויות הטראומטיות
האלה שאנחנו מדברים עליהן, לא תמיד חייבים להיות, מה זה טראומה? בן אדם אחד, הבחורה, הזונה הזאת שמפיחה היא טראומה, ובן אדם אחר, עוד איפה כל ראש מקצוע שואל אותו.
אתה צודק, אתה צודק לחלוטין, ואני גם שוב, בוודאי שאין כוונתי לבוא ולומר, חבר'ה חבל על הזמן, המאבק הוא מאבק עבור. אני רק רוצה, אנחנו נעשה עכשיו מה הגמרא באה להגיד לנו. אני חושב שהגמרא באופן קצת מפתיע, היא לא אומרת לנו, חבר'ה זה יופי טופי. הגמרא שמה לנו את, על השולחן את, את הקושי שבתוך, שבתוך הסיפור הזה, וזה לא בשביל להגיד לנו, עכשיו אתה סגור, אתה אבוד. לא לומר, עכשיו תבין את הקושי ותתמודד איתו, אני חושב. זאת אומרת, אל תגיד, אוקיי, זה פיס אוף קייק, אני מחר כמה בוקר ואני משתנה. זה לא. כן, אבל הקשר בין תשובה לבין מוות הוא קשר אפילו יותר, יותר עמוק, אבל לפני שאנחנו נראה את זה דרך המהר"ל, וזה הזמן באמת להתחיל לסק המהר"ל. אז נקודה אחת, כבר היינו במהר"ל, נפתח בנקודה אחת שהיא אותה נקודה מתודית, אבל היא נקודה חשובה שמופיעה בכמה מקומות. אומר המהר"ל, האם הסיפור הזה סיפור שהיה, הסיפור הזה סיפור שלא היה, או לפחות לא יחייב לקרות. בוא ניקח את רבי אלעזר בן דודאי ונדרוש את השם שלו, בוא ניקח את השבע נהרות, וכמו שהמהר"ל אומר כאן, אז בכל מקום בא מספר שבעה, כאשר בא לומר שהיה הפסק גמור בין אחד לשני, ודבר הזה נמצא בכל מקום, אהיה ותמצא. זאת אומרת, זה בסוף הפסקה השנייה. זאת אומרת, שבע זה לא מספר שבאמת היו שם שבע. זה בא להגיד, זה הפלגה. זאת אומרת, אנחנו הרבה פעמים צריכים לדעת שהסיפורים האלה, יש בהם איזשהו משהו נצחי, ולא להבין אותם בצורה היסטורית. זה נקודה שאולי בהקשר אחר, אנחנו נראה אותה בצורה יותר מעניינת. עכשיו, והנקודה השנייה שאומר אותה המהר"ל, ושלחתי לכם לרשת איזשהו קטע קצרצר בפרק ראשון, שהוא בא קצת להסביר את זה, אומר המהר"ל, למה נקרא שמו אלעזר בן דורדאיה? דורדאיה זה שמרים, ולכן הוא, אפשר להגיד, מוכן אל החטא. ומצד שני, קראו לו אלעזר, הקדוש ברוך הוא עוזר, לא שקדוש ברוך הוא פשוטה, לקבל שווים, לא באופן טרנסדנטי, אלא באופן אימננטי, כי באלעזר בן דודאיה עצמו מוכן הכוח על התשובה, ואומר המהר"ל, ובפני שהיה אלעזר בן דודאיה מוכן מצד עצמו אל החטא, וכמו שהיה מוכן אל החטא, כן היה מוכן על התשובה בעצמו. עכשיו, ופה יש נקודתם שדילקתי, שפה המהר"ל מפנה לפרק א', אז אני אומר מה המהר"ל אומר בפרק א'. אז אומר המהר"ל שהאדם הוא לא שכלי. כמובן, ביטוי שכלי הוא כל שאתה עומד צריך להסביר אותו, ולכן מצד אחד האדם הוא עד אל החטא, מכיוון שהוא לא שכלי, זאת אומרת הוא גשמי, ומצד שני הוא אומר, מכיוון שהוא לא שכלי אלא גשמי, אז הגשם הוא משתנה, ולכן אדם מוכן גם על התשובה. אל תחשבו שהאלעזר והדורדאי הם שתי נקודות, אלא הצורה שבה נברא האדם, ושוב, רבי אלעזר והדורדאי זה אנחנו ואתם. הדורדאי, זאת אומרת, החומריות שלו, החוסר שכליות שלו, היא זאת שמוביעה אותו מצד אחד אל החטא, שהזנות של הדבר הכי בימי מסמלת אותו, ומצד שני היא גם זאת שמובילה אותו אל התשובה, ולא בהכרח הטראומה שאנחנו לכאורה רואים אותה בפרט של הסיפור. אז שוב, למה בעקבות בנימין הוא חווה את זה ככה ואנשים אחרים זה אחרת? שוב, זה הכוח הזה, וזה משהו יותר אופטימי. אני כרגיל כדרכי, אקלקל לכם את האופטימיות הזאת, אבל מה הנקודה? מה אומר פה מעל? בואו ככה תנסו טיפה להיכנס לאורו. למה מתכוון המערה שאומר שאנחנו לא שכליים ולכן אנחנו יכולים לעשות תשובה? לכן יש בנו חרטה. למה הוא מתכוון? ומי רוצה להסביר?
אני לא חושב, אני נראה לי שאני חושב אחרת, אני מכל לגבי מה
שמערה
חושב.
אין בעיה.
הוא לא אומר שאנחנו לא שכליים לגמרי. זאת אומרת, הוא אומר שאנחנו לא
קוראים
לגמרי.
נכון, נכון, נכון.
האדם כאילו משתתף גם בחומר וגם בצד הסיפורי.
נכון.
זה מה שמאפשר לו, עכשיו, זה מה שמאפשר לו להגיד, שאוקיי, כאילו, מה, כאילו, רגע, לא הייתי כאילו באיזום שאני שואף אליו, ולכן כאילו אני מתחרט, כי אני שייך לשני עולמות, ובעולם הזה שנגררתי אליו, אז...
אתה קראת את השורות האלה שאני שלחתי לכם?
לגמרי, כן.
בוא תקרא אותם לכולם, שזה... זה לא פונט קטנטן, אבל...
ואילו היה אדם בעל שכל לגמרי וחטא, אין התשובה מועילה לו. כי התשובה בשביל שהיא אומר חטא, תיתנו מתחרט על מעשיו. והחרקה שייכת לאדם במה שאין כל מעשיו שכליים. ולכך לא היה שייך תשובה כלל אם היה אדם שכלי. אבל מפני שהאדם אינו שכלי גמור, תשובה וחרקה שייך לו.
אז תבין, לפי מיטב הבנתי, וכאן גם אני טועה, השכליות לא נוגעת לשאלה האם הבן אדם יש לבור איזשהו שניות והוא מתחרט, אלא לשאלה האם, כאילו אני יכול, אני, הקדוש ברוך הוא לא יודע מה, הצדק המוחלט, יכול לקבל את החרטה שלו, נכון? ולכן אני חושב את הדברים לפחות סובלים פירוש אחר.
אם האדם הוא שכלי לגמרי, אין פה איזשהו מניע של חרטה.
תסביר.
על מה אתה מתחרט? אם אתה שכלי לגמרי, כמו שאתה מצטט הרבה פעמים עם שבילות, אתה בכלל לא חירותי, אתה כאילו, אתה מוכרח לגמרי, כאילו אין שום כאילו אופציה אחרת. אם אתה פועל לפי איזשהו רציונל עקבי, לא היה שום אופציה אחרת למעשה.
אוקיי. זאת אומרת, אז עכשיו אולי נעביר את הכדור למישהו אחר חוץ מאיתמר שהוביל אותנו הרבה קדימה. אז מה זה התשובה לפי ההסבר הזה? מה זה הלווה? מה עוזר לך? מה הנקודה פה?
התשובה זה התקדמות.
מה היא נובעת ההתקדמות הזאת?
להבנה יותר מעמיקה. או
מקישור
שלך
לעולם השכלי
יותר.
טוב, אתם אנשים אופטימיים, זה נחמד, כן. זה יעבור לכם, אבל כן.
לא, האמת היא לא מספיק, התעמקתי בזה, אבל נראה לי שזה דווקא עשר, ההפך. כלומר, דווקא מזה שאנחנו לרגע לא חושבים, אנחנו פשוט מצטערים על משהו מתוך מקום...
אז אני מתחבר עם אברהם. זאת אומרת, ככה אני הבנתי את זה. זאת אומרת, לא נראה את התשובה בתור משהו דרמטי. כי אם התשובה הייתה משהו דרמטי, כאילו, מי זה האדם? אם האדם היה יצור שכלי, זאת אומרת, יצור שרציונלי מכנה את זה ככה בשפה יותר מודרנית, זאת אומרת, הוא באמת בן אדם שחושב על הדברים, יש לו איזושהי אידיאולוגיה, יש לו איזשהו כיוון, ולפי זה הוא בוחר. אז הוא אמור לעמוד מאחורי הבחירה שלו. וכמו שניטשה לעג לתשובה, הוא אמר שתשובה זה אקט של אנשים חדשים. למה התחרת אתה? כי התחלת להיבהל? אתה יודע, פעם... חילוני אחד בא לבקר אצל הרב שחר, לא יודע איך הוא הגיע אליו בדיוק. אז הוא אמר לו שזה שאמר מה קרה, כאילו הזדקנת, אתה כבר מפחד מהגיהנום, אתה מתחיל להתחרט, אתה אמר אתה תינוק. מה זה התשובה? כאילו אם אדם בחר באיזשהו דרך, אבל אנחנו יודעים איך רבי אלעזר בן עדיין חוטא, הוא לא איזשהו אידיאולוג או משהו כזה, הוא נמשך לאיזשהו משהו, הוא נמשך, היצר שלו שולד. שים לב מהי התשובה. התשובה הזה באמת נובעת מהמקום הלא שכלי של הבן אדם. זאת אומרת, כמו שהבן אדם לא סגור על עצמו שהוא חוטא, הוא לא סגור על עצמו והוא חוזר לתשובה. וזה ברור שאותה חוסר סגירות תוכל להביא אותו לעוד חטא.
איך אתה מסביר
במשפט?
מפני כי התשובה הוא סילוק הגשמי שבו חטא.
אנחנו יודעים, בסדר.
מה? התשובה לגמרי, כי אתה
בחטא ירדת גשמי,
תשובה
תמצא לגמרי. אבל אם אני גשמי והתשובה הישראלית, איך אני אקפוץ לתשובה הזאת?
מה זה?
אם אני גשמי והתשובה הישראלית, אז מה מביא אותי למקום הזה? איך אני מסוגל בכלל להגיע אליו? איך פתאום הפכתי לשכלי?
ההנחה היא שאתה לא שולחן. אתה לא
גשמי לגמרי. אז אתה, אוקיי, יש פה שני הסברים. בסדר, הסבר אחד זה ההסבר של איתמר.
איתמר אומר,
אני מאוד מבין שאתה לא נבהל ממני.
לא, אני אגיד לך, אתה פשוט, אני לא יודע מה זה עושה את זה ככה, אתה נשפט למשפט אחד איתמר, הבאת עוד פעם במערד, אז כאילו...
אני, בוא נאמר ככה, תאמין לי שאת כל שמונה הפרקים האלה של טיב התשובה קראתי כמה פעמים.
לא.
כמו שגם אתה, אבל הבאתי מישהו תשובה, אני במדיניות לא להביא לכם הפרקים שלי במערד ולגמור, לקבור אתכם תחתיהם. אני יכול להביא לכם משפטים, אבל בוודאי שמישהו רוצה זה, מוזמן לקרוא את כל ההקשר. אני לא בטוח אתה טועה, אני מערער בדבריך. אז פירוש אחד לדבר הזה, שבאדם ישנים. בשלב ראשון, החומר גובר, הדורדאי גובר, ואז האדם חוטא. כאשר השכליות גובר, שזה היסוד השני, אז באמת האדם שם בתשובה. עכשיו, ההסבר שאני רוצה להציע הוא הסבר אחר. אני רוצה להגיד שאותו כוח בדיוק שהוא מביא את האדם למעשים לא מובחנים, למעשים לא מתוכננים, שזה בעצם החטאים שלו, אותו כוח עצמו מאפשר לו לשוב, כי הוא לא לגמרי עבור בדברים, הוא לא לגמרי נמצא בתוך הדברים. שמר המערך שאם עשיתי לגמרי לא הייתה תשובה מועילה לו. לכאורה הוא לא היה חוטא, אבל כדי שהוא גם יכול לחטוא בתור אדם שכלי. בואו לאחר. ופה, אני חושב שהמערה קורה בצורה מאוד מאוד יפה ומאוד מיוחדת, אני חושב שהוא קורא אותה בצורה מאוד יפה, אני מצלת להגיד לזה, כי זה בעיני נקודה יותר חשובה. זה, שוב, ההפכה הזאת שלה, שהייתה עם בגולת הכותרת. זאת, ושימו לה למשל של הזונה, ואפשר לקרוא אותה בדיוק הפוך. כשם שההפיכה הזו אינה חוזרת למקומה, כך לזה מדודה, אין מקדים אותו בתשובה. טוב, היא לא חוזרת למקומה, כי אין סיבה שהיא תחזור למקומה, למה שהיא תחזור למקומה, זה שתתפזר. זאת אומרת, החד מתואר פה כמו ההפכה, זאת אומרת, הוא משהו שאין לו ממשות, אין לו קיום כל כך. ואותו נקודה שהיא כביכול יכולה להכשיל אותו, היא גם נקודה שאם אתה נאחז בה, אתה כן יכול לחזור בתשובה. זאת אומרת, אם אתה מנסה להיאחז בערים והגבעות שהם נורא נורא נוקשים, אז באמת הם עבודים. אבל דווקא הכלילות הזאת, שהיא מתוארת דרך ההפכה, הכלילות שמחוברת לזה שאדם חומרי, היא דווקא זאת שיכולה להביא את האדם על התשובה. וזה באמת ככה, אני חושב שהוא מתחבר אצלי, אני לא חושב שהמהר"ל התכוון לזה, למרות שהמהר"ל מדבר על זה במקומות אחרים. באמת, יש שאלה גדולה שהיא נוגעת לכל... הוגי היהדות, האם הוגי היהדות האמינו שלאדם יש אופי, מה שנקרא באנגלית character, כן? אז הרמב"ם למשל חשב ש... שכן.
אופי. יש לו אופי.
אופי, זאת אומרת, אני עצבני. אדם כייצור. אם אדם יש אופי, לא אופי אחד, אופי כזה ואופי אחר. הרמב"ם סבר שכן. הוא חיבר את זה לעולם של גלם, מה? האם?
מה זה אופי? אני יכול להגיד גלעד הוא כזה ואיר
הוא
כזה?
כן, כן.
הוא הפוך.
נכון. הוא בחור נדיב. נדיב זה אופי, בחור נדיב. המהר"ל, שהוא לפי תפיסת הטבע של גלם, של ארבעת הלכות, והמיזוג בין הרמב"ם סבר שכן. הרמב"ם סבר שכן, למשל. בכותב השני רבי נחמן סבר שלא. איפה המהר"ל עובד בתוך הנקודה הזאת? זו שאלה מאוד מעניינת, אבל בטח לא נפתח את זה כרגע כאן. אבל אני חושב שבעקבות הדברים שהמהר"ל אומר פה, אז אפשר לומר באמת שאם החטא נובע ממקום שהוא אולי מקום של אופי, אז באמת החובה בזה קשה. אבל לפעמים לסוכר הדברים בצורה יותר כלילה, ולא לדבר על אופי, לדבר באמת כמו שרבית מישהו מדבר בעולם הפוסט-מודרני, שרואים באופי סוג של שיעבוד מודרני שאפילו אותו גרוע מהדת. ושם אותנו מקום מאוד מאוד, מקום מאוד מאוד משלט. במיוחד על ידי הפסיכולוגים שמספרו לנו מה האופי האמיתי שלנו. אז בוא נסתכל לבן אדם באמת, כי יצור שכל הזמן בוחר בחירות, כל הזמן בוחר בחירות חדשות. שמה אתה אופי, מה שאנחנו עושים בתור אופי זה הבנייה או פיקציה או דבר מסוים שהחברה שמה אותו בו.
יש, זה מאוד חזק בהרבה דעות של תורות מזרחיות ודברים כאלה, כאילו בדיוק שם אתם נתן את השיעור הזה שמדבר על הדאויזם שבו מדברים על הבן אדם כבול עץ לא מעובד. מאוד מדגישים את זה כאילו שברגע שהפכת את הבול עץ לשולחן, כאילו הרסת אותו, כאילו לשמור על הממד הזה שכאילו מעל ה...
כן. דאויזם או טאויזם, עכשיו המדויק זה דאויזם, במערכת זה טאויזם, לא משנה. אז כן, יפה, זאת אומרת, יש תפיסות כאלה באמת, שאומרים שהאדם יש בו סוג של אינסוף, אינסוף או אפס, מה שאתם לא רוצים, ולכן הוא יכול להגיע להמון מקומות, ובאמת אנחנו רואים שהרבה פעמים היום, דווקא בעולם פוסט מודרני, יש חזרה בשאלה שהיא מאוד כלילה, ויש חזרה בתשובה שהיא מאוד כלילה. אף לא צריך סמינר בשביל זה או משהו כזה, כאילו אנשים ממש בצ'יק. נסיעה אחת לאומה, הם כבר עם פאות. זאת אומרת, והם יכולים אחר בבוקר לחזור חזרה. וכאילו, התיאור הזה באמת הוא תיאור שהוא, מצד אחד הוא במחל מסגב אולי, אבל הוא פתח לנו איזשהו פתח לאופטימיות, אני חושב.
לא משנה.
לא משנה, טוב, אוקיי. אז זהו, אז אם אתם רוצים כותרת התשובה כהפכה, אז... לא, לא, ממש לא, ממש לא. חזרה להתחלה זה מקום אחר לחלוטין, אבל אולי ניגע בזה אחר כך. טוב, עכשיו פה אני רוצה שנייה לדלג על הקטע השני ורוצה להגיע לקטע השלישי, ובעזרת השם מקווה שאני מספיק לחזור על זה. באמת הקטע הזה הוא אומר דברים ממש נפלאים ומטלטלים. ואיך לך לדעת, זה בעמוד השני ככה שורה שלישית מלמד, כי בא לך תרודף אחר דבר שהוא רוח והווי, כמו שאמרו זל, זימה היא זו מה היא, כי אין זרק יצר רב בלבד ואינו דבר. וכאשר היה רבי לזר דבק בנות לגמרי, אז נעשה דבר שאין בו ממש, כמו שהוא הזנות שעוניין שאין בו ממש, ולפיכך הפיכה, ואמרה כשם שהפיכה אינה חוזרת למקומה, כך שבגלל שאין ברוך ממש וכוח בעצמה, כך נסע רבי לדעת לדבר של רוח שאין בו ממש ואין חזרה אליו, שכאילו היה, אינו עוד אדם, ולא שייך בזה חזרה ותשובה. ואמר משדגל דבר, כלומר שהחטא בעצמו היה גורם אליו התשובה, כי כאשר היה בוקה לגמרי, אז היה התשובה בא אליו שלא היה נפסד, טוב, וכו'. ולכך אמר, ערים מגבוהות בקשו לרחמים, ובשל המזל הנבי היה חוזר תשובה בחיים. אמר, כי באולי יהיה לו קיום מצד אחרים, וכך אמר, ערים וגבוהות בקשו לרחמים, פירוש הרחמים שיבקשו אליו, כי אף יהיה נוצא לחץ ונעשה כאילו אלו כלל, היה אומר, באולי כאשר הוא מצורף על זולתו ונמצאים, נשאל לדבר מר נשאל למציאות. וכן הרבה דברים אינם נחשבים כאשר הם בעצמם, אשר הם מצורפים לזולתם, יש להם מציאות מה, וכו' וכו'. ושהוא קיים בעצמם, בעלי הפסד, וכך הלאה וכך הלאה. אז פה באמת מהר"ל, אני חושב שאין לך ברירה להסכים איתי, הוא באמת קורא את חז"ל בצורה באמת נפלאה. זו צורה ספרותית, אני חושב. זאת אומרת, וזו נקודה, קצת נגענו בקריאה שלנו, אבל אני חושב שלא הגענו לעומק שהמהר"ל מדבר אליו, וזה באמת דברים אני חושב מאוד 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 חריפים. זאת אומרת, המוות של רבי אלעזר בן דורדאיה הוא לא עונש. והוא גם לא, כמו שהמהר"ל הסביר בקטע השני, אנחנו נראה את זה עוד מעט, איזשהו חזרה לשורש במובן הגבוה של המושג. זאת אומרת, איזשהו סימה לעל, בעין, מה שנקרא בלעז אפהיבום, זאת אומרת, גליאני כזה, זאת אומרת, אתה מגיע למציאות יותר עליונה, אלא מה, היא מחוץ לעולם הזה. זה נראה, אולי אני מקווה בהמשך. אלא המוות פשוט מבטא, הוא תוצאה מהמקום שבו הוא נמצא, הוא בעצם אובדן של מציאות. עכשיו, מה פירוש אובדן המציאות? הזאת ששוב שההפכה מבטאת בצורה מאוד מאוד עמוקה, וסימן שהמהר"ל מבין שזה לא רק משל למה שהזונה רוצה לבוא ולהגיד, כי הרי אפשר למדת משלים, הרבה משלים, הרבה דברים הרי לא חוזרים, ואולי יותר מוצלחים מאשר ההפכה הזאת, היא מבטאת את הדברים בצורה העמוקה ביותר. ובאמת, לאור הדבר הזה, הסיפור הזה ככה, אפשר לסכל עכשיו באור יקרות. כי באמת, בן אדם, הרבה פעמים, אנחנו חיים של ריקנות. אנחנו חיים חיים שבהם אנחנו לא תואמים משמעות במה שאנחנו עושים. אתם, אז אתכם עובדים בישיבה, אז טוב גורלכם. אבל לא כל אחד זוכר ללמוד בישיבה. וצריך לומר שגם אנשים בישיבה יכולים להגיש ריכוז, זה דבר נורא, אבל הוא קורה. אבל בן אדם, אתם יודעים, הוא קם בבוקר, הוא הולך לעבוד, נניח שהוא עובד ב-NDS. הוא בן שהוא גר בירושלים, הוא חדר בקצת כסף, אז הוא עובד ב-NDS, אין הרבה אפשרויות אחרות. מה הוא עושה שם? כל מיני רכיבים של חומרה ותורה וזה, לקידוד של טלוויזיה ללוויינים. אתה שיבו שהוא בונה את הכל, הוא בונה שם איזשהו פיפס בתוך כל המכלול הגדול והנורא הזה. אז באדם חוזר בבוקר, הוא ב-8 הוא הלך לעבודה עם איזה, חוזר הביתה בשעה 8 בערב, כשאת פורט בוגר, חזרת ב-11 בערב, מה עשית בן אדם? עשיתי תוכנה של קידוד טלוויזיה ללוויינים. אפשר לא... זה נורא רעיון. וככה חיים בעולם שלנו אלפי אלפי אנשים. כמה אנשים, מרקס דיבר על הנקודה הזאת, על הניכור, כמה אנשים באמת עושים את הדבר שאותם אתה עושה רוב ימיך וזה העבודה?
מי זה בכל
יום אחר? לא, איזה? הוא כביכול אדם שטוב לו בחיים.
לא, איזה עבודה, איזה מקום כן?
למד בשיח.
ומה?
לא יודע, אני תמיד...
קם בבוקר ולומד מה
שלמדו
לפניך
מיליון שנה. לא, אל תהיה כזה מגעיל.
אז אל תהיה כזה
מגעיל,
אתה אומר אותו דבר על
כביכול. לא, לא נכון, אני אשמע, אני... יודע מה, אין לי שום בעיה בעניין, בוא נעשה עסק. אני דיברתי באמת עם הרבה חברים שלי וקרובי משפחה שלי שעובדים בהייטק, ובאמת ניסיתי לה... יש אנשים שעוסקים בדברים נפלאים, אני לא רוצה להגיד, יש אנשים שמפתחים תרופות לסרטן, ויש אנשים שמפתחים מערכות לראייה לעיוורים.
יש אנשים שמפתחים מערכות טלוויזיה, אני לא...
אתה לא בסדר.
תורמים לעולם תרומה משמעותית, כאילו...
זה לא תרומה.
תורמים לעולם עוד כמה נפיחות, סליחה.
אני חושב שאתה לא עושה דבר מילה, אבל
כשאתה
אומר שתורמים לעולם תרומה משמעותית, זה כבר...
אני לא מבין מה זה.
לא יודע. אתה מדבר דווקא, תרומה לעולם סיפוק אישי.
כלומר,
יש אנשים שאולי זה
הדבר, כמו שאתה... לא, לא, אני מסכים שיש פה איזשהו אתגר, איזה זה, שוב, אני באמת, אני גם קראתי על זה ספרות סוציולוגית, ואני גם דיברתי עם הרבה אנשים, אני את שלי אני עשיתי. עכשיו, לא אדבר, יש לי חבר, שבאמת, אנחנו למדנו בשלבים, אנחנו לא למדנו בשיח או משהו כזה, שפתאום הוא סיפר לי שבגיל 40 הוא התחיל לטוף שירה, יש איזו שהוא אתה. הוא אמרת לי, מוישה, אתה לא שמוע, אתה כותב שירה? אז הוא אומר, שמע, תעבוד כמוני בזה, אז גם לא תחזיר לי טוב שירך. אני לא בדיתי את הדברים מליבי ולא תובעת את הדברים בשחור. אני אומר, זאת חוויה שאנשים, אני מסכים איתך לחלוטין שזה יותר, זה גם תלוי סיטואציה, אבל זה גם תלוי ההקשר שבו אנחנו חיים ופועלים. והרבה פעמים בן אדם, באמת, הרבה מאוד אנשים בתוך העולם הזה חיים מתוך תחושה מאוד גדולה של רקנות. ואני מסכים איתך שגם בן אדם יכול לבוא ללמד בישיבה באיזשהו מקום, והוא חוזר על הדיסקט שלו עוד פעם ועוד פעם, והתלמידים וכולם קראתם משקועים במחשבים, והוא גם כן יכול לחוש רקנות. אני ברוך השם לא חש את התחושה הזאת. אני אומר, אני מסכים שכל דבר יכול אפשר לחפש במשמעות, וכל דבר וזכור הסיפור על האדמו"ר שטיטא את רחבות תל אביב וכל דבר יכול להיות ריקני, אבל בשורה התחתונה אני חושב שהאדם כפי שאנחנו מכירים אותו, כפי שאנחנו מתעדים אותו גם בצורה מדעית וגם בצורה אומנותית, הוא חש תחושה של ריקנות. מי שקרא את הסיפור הגלגול של קפקא, שוב, בן אדם הוא סוכן נוסע, הוא מוכר כל מיני דברים. מה?
אפילו פחות מהאייטם.
כן, ויום אחד הוא קם בבוקר, הוא הפך להיות שוק. זה ברור לחלוטין ואז, זה דבר מדהים, דופק לו בדלת הבוס שלו, הזה שמעליו. זאת אומרת, גרגור, מה קורה לך? זאת אומרת, לא, אני כבר מגיע, הייתי חולה, אני מצטער. הוא לא הפך לג'וק, הוא היה ג'וק לפני זה. לפני זה הוא היה ג'וק לובש בבגדים, אחר הוא ג'וק בלי בגדים. זה תיאור, שוב, ספרותי מאוד מאוד חזק, מוקצן, כמובן מוגזם, אבל אין דרך להביע את זה אחר. לעובדה שהחיים של רבים מאיתנו ורגעים רבים בחיים שלנו, הם רגעים שיש בהם רקנות, יש בהם חוסר משמעות, יש בהם חוסר טעם. ואז מה האדם עושה? ואז האדם, בדיוק כמו רבי אלעזר בן דורדאיה, יוצא למסע, הולך ועובר שבעה נהרות. אנחנו אומרים, אוקיי, פה, עכשיו, כאן, אין לנו את המשמעות הזאת, כי אנחנו נמצאים במקום לא טוב, אנחנו צריכים לחפש אותה, באיזשהו מקום היא נמצאת, ונמצאת א' מחוצה לי, נמצאת במקום של העונג. הרקנות הזאת, אנחנו חושבים למלא אותה דרך עונג, וככה רוב העולם ממלא אחר הרקנות שהוא חש. איך הוא מחפש משמעות? הוא מחפש משמעות בבקבוק טוב של בירה, בקשרים מיניים עם בחורות, באח הגדול, בסרטי פעולה.
זה
המשמעות שלנו מחפש. לא יודע, לשם הוא מגיע. הוא מגיע מתוך ציפייה, באמת, שוב, זה לא...
כמה גורים יש בעולם? ידיד,
גם בסדר, אותו דבר.
יותר
סרטים
עם גורים.
זאת אומרת, כל הכל...
לא בטוח,
תראה. זה תופע,
גם אם לא...
שוק משחקי הטלוויזיה בארצות הברית מגלגל בשנה 10 מיליארד דולר. מיליארד.
מה זה עשרה?
זה יותר מאשר בסדר, זה יותר מאשר רווחים של תסת הקולנוע, שגם היא כידוע לכם רובה לא עסקת בסרטים של שייקספיר. זאת אומרת, שוב, אני לא תופר פה נקודות, הדברים שכתבו עליהם כבר מלפני 100 שנה, וכבר הסוטודיאור, מייחד הסוטודיאור מקס ובר לפני 100 שנה בדיוק כתב על הדברים האלה שהם דיו בחיתו להם. שוב, אלכוהול, כל הדברים האלה, זה נובע, שוב, עכשיו, אני לא רוצה לבוא ולומר, שוב, אני חושב שבן אדם יכול להגיע לאותה זונת צמרת, ולקבל שם איזשהו סוג של חום ואהבה שאולי לא מקבל מקומות אחרים, אולי. אדם יכול ללכת למסיבה וליהנות שם מסוג מסוים של התחברות, של חברה, של נעימות, שאולי אפילו יש בה משהו מיסטי מסוים. אני באמת חושב ככה. אני לא חושב שהחיפוש הזה הוא חיפוש שאין בו כלום, אבל בשורה התחתונה רוב האנשים לא מרגישים שכאשר הם עשו את הדברים אל היום אחד אז הם יכולים לנוח, הם חייבים לחזור גם אחר. זאת אומרת, הנפש לא תמלא. מה? שוב, למדנו את הדברים באחת השיחות של הרב, אני מסכים לחלוטין, אני מסכים לחלוטין שקו הגבול לא בהכרח עובר בין האורות המנצנצים לבין הכריכות החומות. אני מסכים איתך.
אני
חשבתי את השיטה
הזאת. אני
חשבתי
שאני
שלמות
יש יותר מעניין אנשים, הבירה והאלכוהול והאוכל, ואני באמת, באמת הלכתי כאילו, אני חושב יש לי מלא חברים מהצבא שהם פשוט בתוך הזה, בתוך המסיבות, בתוך הזבל הזה שכאילו, שלא מחפשים כלום, אין אף אחד שזה מעניין אותו לדעתי. אין אף אחד
שזה לא מעניין, עוד פעם.
תמיד יש את הצד הרוחני, אולי הם לא בזבזים עליו כסף, כי זה לא דבר שצריך בזבוז כסף עליו, אבל זה דבר שמעסיק אותם. אני חושב שאין אף בן אדם ש...
בוודאי, שוב, אני בטוח, שוב, העובדה שרבי אלעזר, אני חושב, העובדה שרבי אלעזר בן דודאי בסוף חזר בתשובה ונהיה רבי. בסדר, אני באמת חושב, זה היה פה בדיון הקודם, ככה שאיתמר העלה, שהיה בו גם עוד כוח. אני אומר, אני רוצה לסרטט את שוב את ה... אני הופך פה את רבי אלעזר בן דודאי לאודיסאוס, אני הופך אותו לאיזשהו סמל לאדם. שוב, ברור שהתיאור הזה הוא תיאור מוקצן, כי גם חז"ל פה הקצינו את התיאור. אני אומר, יש בו הרבה מאוד ממש. שוב, אדם חש חוסר משמעות, הוא חש חיסרון, הוא חש את הקיום שלו, קיום הוא רופף, קיום שהוא לא מובטח. הוא חש, וזו נקודה נוספת שהיא לא פחות עמוקה, כאילו הוא חש שהוא אפשרי המציאות במובן הזה שכאילו אף אחד לא אומר לו אתה טוב, אתה טוב כמו שאתה. ואז שוב, מה השלב הראשון? יש לך שני, ברור. השלב הראשון שבן אדם צריך לא להניח זונה אחת שלא באה עליה. אדם חושב שדרך ריגושים, דרך דברים מהסוג הזה, הוא יהיה לו כיף, הוא מבלבל, הוא מבין שהחוסר משמעות יוצרת לו דיכאון, והוא חושב שכיף, שבגלל שמחה, במילא משמעותו גם חיים של משמעות ומלאות, והוא טועה. כי מה שקורה, וזה בנקודה הנוספת בתהליך הזה, שבסופו של דבר הוא מגיע לזנות הזאת, שוב, הוא מגיע למסיבה הזאת, הוא מגיע לעולם הזה, ולמרות שלמשך זמן מסוים זה באמת ממלא אותו והוא מרגיש טוב, הוא לא אפילו מרגיש היי, בסופו של דבר זה לא משהו שמעניק לאדם את הקיום הזה. בסופו של דבר בן אדם נשאר עם ההפכה, או בשפה היום עם ההנגאובר. הוא מרגיש חוסר. שוב, האמירות האלה המעצבנות של חז"ל, איזה קשור באדם, משביעו רעב, או שוב אמירה הזאת לרבי נחמן שצררה תמיד מסובב ככה, אז אתה רץ אחריו, בסוף היה דרכה. אני חושב שזה אמירות ממשיות מאוד. אני מרגיש שבאמת, שוב, מה זה מרגיש? גם מרגיש מעצמי במקומות האלה, אני מרגיש שבסופו של דבר זה משאיר אותך, שוב, זה ממש כמו לקחת סמים, דבר שאני אף פעם לא עשיתי, אבל אני מכיר הרבה תיאורים של זה. לכמה דקות או כמה שניות אתה בעננים, אבל אחרי זה אתה פשוט מרוסק.
סמים
בגלל
זה לא חסר.
מה?
רק
סמים בגלל. בסדר. כל סמים עם האפקט שלהם. בסופו של דבר, רבי אלעזר בן דורדאיה הופך להפיכה. ושוב, הוא משל, הוא משל לעולם המודרני שהרבה פעמים הוא כזה. הוא כזה, באמת, כאילו, אתם יודעים, אני שנה שעברה שהתחלתי ללמד בהרצוג, אז עשו לנו יום עיון. אז הביא לנו סרט שנקרא נף. אתם את הסרט הזה אולי? סרט תיעודי כזה.
איך?
נף. זה על בחור ממשפחה חרדית אמריקאית. שחוזרים בתשובה או משהו כזה, שגר חתולות וכל הדברים האלה, והבמאי, שהבת לו גם כן עברה על הרחוב, פשוט החליט במקום סתם לבקר אותה וזה, לעשות איזה סרט. הסרט הזה עוקב אחרי הבחור הזה נח, שמו זה נפתלי, אחרי פני 3-4 שנים, מתחילתו ועד סופו. סופו דווקא טוב, הוא הפך להיות עובד סוציאלי. תכתבו נח בגוגל, תגיעו להרבה דברים שהוא, תגיעו אליו, הוא לא בן אדם אנונימי, הוא בן אדם שמספר על עצמו וכל הדברים האלה. סרט מטלטל עם המון גסויות, חלק מהמרצים ברחו ויצאו לקרוס בסוף, מה אתם מביאים לנו פה? ואתה, כאילו, אתה מבין, כאילו, זה הכל מתחיל שוב ממצב, שוב, זה אתגר קשה מאוד, מזה שבן אדם לא מקבל תחושה, שוב, שהוא מחויב במציאות, שהקיום שלו, מה שלא יהיה, הוא קיום טוב, קיום משמעותי, ואז הוא מרגיש רקנות וזה, ותהליך שדיברתי עליו. ולכן רבי אלעזר בן דורדאיה, שוב, מה הפשר זה שהוא אומר להרים שיבקשו, גבוהות שיבקשו לו רחמים, שיבקשו בני אדם רחמים. מה זה הרים וגבוהות? שוב, המהלך הזה בצורה נפלאה. אתה מגיע להר, שוב, אתה רואה את הכוכבים, אתה רואה את השמש, אתה רואה את השמיים, אתה מרגיש שיש פה משהו שהוא תמיד, הוא לתמיד, הוא תמיד פה. הוא נורא נורא גדול. אתה לא יכול להזיז אותו. אנשים מתחלפים. אפילו, לא יודע מה, איזשהו בעל חיים, הוא מתחלף. הכל חולף. אבל הוא הולך לדברים שבאמת נראים שיש להם ממשות, אבל שוב, הממשות הזאת היא מבחוץ. הסיפור נגמר באופן עצוב, כי בסופו של דבר הוא מת.
מה
הזאת,
כאילו, זה הרבה יותר
טרגי,
כי גם התשובות שלהם,
מי
שגם להם יש שהם גם צריכים מישהו
להם. נכון. כאילו, רק בני אדם, שוב, באופן פרדוקסלי, רק בני אדם יכולים להפנית את הנצחיות הזאת. אבל אני חושב, המסקנה, שוב, אני לא, נתתי פה לא לייאש אתכם, אלא לדרבן אתכם, אבל אותי, אותנו. כאילו, אנחנו צריכים באמת להגיע, לחתור למקום הזה של משמעות, שהוא תמיד מתחיל מבפנים, אתה לא, אין שם הנערות שתעבור כשתגיע. הוא נמצא, שוב, במקומות רבים, הם מקומות מאוד קשים, כמו המשפחה למשל. זה מקום שיכול להניח קיום. שבו יש לך ילדים שממשיך, שם נמצא המקום הזה, שם נמצא הדבר הזה שבאמת נותן לך את ה... לא בערים ובגבעות, ולא בטרקים וכל הדברים האלה, ולא בחוויות האלה, וכאילו, שוב, תלכו לכיכר החתול, אתם חושבים, מיטב הנוער, ממש. לא טיפוסים, אתה יודע, נשורת של נפולת
נפולת של נמושות.
של נמושות, ממש לא. טוב, זה בעיה, כי באמת אנחנו לא יכולים לעמוד בפני הרקנות.
נפולת של
נמושות
בחוץ
לארץ. כן. קיצור, אנחנו צריכים, כאילו, רבי אלעזר בן עזריה, כאילו, באופן פרדוקסלי, אין לו פתרון. אבל אנחנו צריכים לפחות לעצור באמצע הדרך, כאילו, לחפש את הממשות שלנו, את הישות שלנו במקומות אחרים. ובאמת היום זה אתגר נורא נורא גדול, כי אנחנו נמצאים בעולם שרק כולם רק מסניפים לנו. זה בחינם אפילו. לפעמים אנחנו אפילו לא מבקשים ממישהו תוכח לנו את זה לתוך היד.
כאילו רוחניות
אינפי. כן.
זה כאילו הקטע הכי...
כן, חלק מהמקומות המכונים לחקר הקבלה, אני לא חושב שזה עובד על מקומות אחרים. טוב, וזה אומר לך, אתה טוב, אתה שווה, אתה נהדר, כאילו אווירה מאוד נעימה, מאוד טובה, כאילו... יש הרבה דיבורים על זה שהעולם הולך להיחרב, אבל מי שילמד קבלה הוא ינצל, הוא כל הדברים האלה, לא ילום. אין, כשמיים כשאני מלאכו בארץ כבגד טבלה. שוב, הרבה פעמים, כן, האדם הוא מרא, זה הממשות. ההלכה היא הממשות. המוסריות, הנתינה לזולת, זאת הממשות. זה, כשאתה נמצא במסלול הזה, אז זה כבר... אמרתי, אני הרבה פעמים מרגיש, שוב, לא מעט, תבדקו כמה רופאים חזרו בתשובה, וכמה אנשי בוהמה חזרו בתשובה, זה 1-10 או 1-100. אדם שרופא, הוא מרגיש בכל דברים, משמעותים, הוא מרגיש שהוא ממלא את הקופה שלו, בסדר, זה סיפור אחר. אבל אדם שהוא הרבה פעמים באמת, הוא מגיע למקומות כל כך ערכניים בתוך כל הכוכב נולד וכוכב... רקנות מוחלטת. אז הוא חוזר בתשובה. מעטים הצליחו בתוך התשובה הזאת להגיע למקום יותר גבוה. טוב, למקום שיש בו ממשות, באמת, באמת מעטים. ואני מוריד בפניהם את הכל. זה אנשים שגם בתוך מוזיקאים יצאו בבית מוזיקה שיש בה מסר, משמעות. אבל אנשים שבאמת היו סתם בעולם שהוא שטוח כ... לא יודע מה, כשלולית כזאת אחרי הגשר. גם בחזרה בתשובה לא הצליחו לעשות דברים הרבה יותר משמעותיים מאשר הדבר הזה. טוב, עכשיו אנחנו צריכים לסיום להגיע לקטע שדילגנו. אז אני שורה שלישית מספר עמוד הראשון. כבר התבאר כי החוטא כאשר הושב בתשובה הוא מצד שהושב על התחלתו. התבאר זה בפרק הראשון. שהיה בלא חטא. וכאשר נסע לאיש אחר על ידי מינות שדבק בו לגמרי, אין כאן תשובה על התחלתו. ואם כאן תשובה, אי אפשר רק על ידי מיטה, עד יכול להיות תשובה לצדק החטא, כי אז ישוב האדם אשר נתברך לגמרי, ו... סליחה, לא נסק בנו החטא. כאן הערבה כאשר דבק בערבה כמו שהתבאר. מונדק פה לקטע האחרון, ויצא בת כל הולדות מרדה מדומה לחיי עולם הבא, ואחר בי ומה שמונה בעולמה של האחת, וכו' וכו'. וכל זה מפני כי התשובה הוא סילוק הגשמי, שבו החטא. ולפחד קבלו אותו רבי גם כן כאילו היה שכלי. כאשר סילק גופו על ידי התשובה והגיע למיטה, נכנס שכלי, כולה נבדל מן הגוף לגמרי. עכשיו, פה המהר"ל מדבר על נקודה אחרת שאני מרגיש שהן ממש שתי הנקודות האלה נמצאות במתיחות מאוד מאוד ארוכה, והן תמיד לכל עולם המחשבה היהודית והכללית, הן תמיד נמצאות באיזשהו מתח מסוים, כל הזה מתח בין מיסטיקה לקיומיות, או בין תפיסה אידיאליסטית לתפיסה קיומית. וכמובן שאתם יודעים שמשמעות המוות לכל אחת מהתפיסות יש ביניהם הבדל של שמיים וארץ. אז אני חוזר חברה להסבר המהר"ל לתשובה בחיבור שלה למה. עכשיו, המהר"ל לוקח לפה מודל שהוא מודל נאו-אפלטוני, שיש לו השפעה מאוד מאוד רבה, הרבה מאוד בלבולים. אני חושב שמפור הוא גם השפיע על הרב קוק וכו' וכו', גם נמצא הרבה בקבלה, שאומר שבעצם העולם שלנו נראה כמו פרבולה. זאת אומרת, הוא מתחיל מאיזשהו מקום אלוקי שהוא העין, הוא הולך, זאת אומרת, שנקרא אימנציה, זאת אומרת ההצלה, הוא הולך ויורד ואופנות יותר ויותר גשמי, הוא מגיע עד הקצה, נפק ברצפה, ואז מה שנקרא תשובה, ככה נניח מוסבר ברבנה שהוא מביא את זה, זה חוזר חברה, חוזר חברה למעלה. יש הרבה תיאורים שכאילו לעולם יהיו שני שלבים, שלב אחד שעולם יותר ויותר גשמי, ושלב שבה העולם הופך להיות יותר ויותר רוחני, גם שלו הרבה מאוד השפעה, שוב, דרך הרנסנס וכו' וכו', אלא באמת המסורת המערבית שמדברת על קדמה, על קדמה וקדמה לעומת השכל. אבל המהר"ל לוקח את זה לכיוון שיש בו כן משהו טיפה, נאמר, אפוקליפטי. המעבר הוא לא סתם, כאילו מגיעים לבריכה, שמים את היד ואז מתהפכים וחוזרים חזרה לצד השני, אלא באמצע יש את המוות, או כמו שחז"ל מתארים את זה, שש שנים, שש אלפי שנים העולם קיים ושביעי חרוב. גם זאת אפשרות, וכמובן אנחנו לא נדבר פה על ההקשר הכללי, לאפשר באמת הכותרת קונקרטי שהמהר"ל האנושי שעליו מדבר, עליו מדבר המהר"ל. זאת אומרת, לאדם יש שורש, לאדם יש נשמה, האדם נחצב ממקום גבוה. עכשיו, וכשהוא מגיע למקום, כשהוא מגיע לקרקעית, כמו שרבי אלעזר בן דודיה בעצם מגיע אליה, אז הנקודה האלוקית מתעוררת, דופקת של הבן אדם, ואז הבן אדם נזרק חזרה אל הראשית, וזה משמעות התשובה. כלומר, היא לא יכולה להופיע בצורה הזאת, אבל התשובה זה לחזור לאיזשהו בית. תשובה היא חזרה הביתה. עכשיו, מה שקורה במינות, שבן אדם מאבד את הבית, שזה אם תרצו מה שקרה לאדם המודרני, שהוא בעצם איבד את הבית, ואין לו לאיפה לחזור. יש כאלה, שוב, הזכרנו פה את קאפה, שהוא קטע מצמרר, שהוא אומר, הציונות עוד אוחזת בכנף הטלית המשתלשלת של היהדות, אני אפילו לשם לא יכול להגיע. אני אפילו בזה כבר לא יכול להיחס. והרבה מאוד אנשים חשו את התחושה הזאת. זאת אומרת, שוב, יש סיפור יפה של רבי נחמן, אתה טועה ביער, תיטה את זה שום כך אתה יכול לחזור. אתה הייתי כסה עובד, בקש עובדך. שאם הרואה בחלל בחלל, לפחות תשמע אותו ותוכל לחזור. תשמור על הבית. אותו בן אדם, שוב, רבי אלעזר בן דורדיא ואנשים הנוצרים, הם כאילו שברו את המסורת. לכן, שוב, מה שזה אומר עבורנו, שוב, ואיך הם יכולים לחזור חזרה למסורת, זה דרך המוות, שזה בדיוק מה שקפקא ניסה להציע. זה דרך העין. אני לא יודע בדיוק מה זה אומר, אבל כתבו על זה הרבה ספרים. אפילו אני כתבתי על זה משהו בלי להבין מה זה אומר. אבל אם אנחנו בוחרים בחיים ולא במוות, אז אנחנו צריכים תמיד לשמור על השורש. לשמור על הנקודה הזאת, עם החוט הזה שאליו אנחנו יכולים לחזור, זה כאילו המקום האלוקי, זה כאילו הבית. למקום שממנו נברא העולם, הנקודה הבראשיתית הזאת. התשובה זה לא לשבור דברים. התשובה זה לחזור למקום ששם אנחנו היינו, ולחזור לאיזשהו מקום של ילדות, לאיזשהו ניגון, לאיזשהו מנגינה, לאיזשהו ריח. אתם יודעים, יש את התופעה בעיניי מאוד מאוד יפה של כל מיני אנשים מבוגרים, כמו יעקב נאמן, אנחנו מכירים, שעושים חופש פעם בשנה, ומגיעים ללמוד בישיבה של הבן שלהם, או בישיבה אחרת לכמה ימים. היה פה יהודי מאוד יקר, נפטר בדמי ימיו, קוראו לו אבי שטרן. אני לקחתי אותו גם מקשרים אחרים, אני לא פה בן בישיבה. אחרי זה שהבן עזב, לא בא לבקר, בסדר, יהודי טוב. אבא היה מגיע לפה, אלול כמו שעון, כמו שאדם מאוד מאוד עשיר, היה בא, יושבים פה בקרוונים, אוכל את הארוחה המפורסת לישיבה, נכנס לכל השיעורים, מסכם את כולם, ככה חמישה ימים.
ארבעה.
כן, טוב, יא.
שניית
חמישים. שניית חמישים, טוב. זאת אומרת, כאילו, זה אולי חזרה לבית שלא היה, אבל זה תשובה. תשובה זה לא... פתאום, אוקיי, הייתי דתי, אחר אני חילוני, חילוני, אחר דתי, אני... תשובה זה לחזור הביתה. כשאתה עובר שם הנערות, אתה כבר לא יכול לחזור הביתה. שוב, גם פה הקריאה של המהר"ל היא קריאה מאוד חריפה של הדברים. זאת אומרת, יש בחשות, תשמור על הנקודה הזאת. כאילו, הרב תפס פעם סיפר לי, שדיבר איתו איזשהו בן אדם, ואמר לו, שמע, הרב, אני הולך עכשיו לפעול לעודו ולחזור בשאלה. אז אמר לו, שמע, אני לא יודע מה אתה הולך לאכול וזה, אבל דבר אחד אתה צריך להבטיח לי, שלא לא, לא, לא תשכב עם גויה. כי אם תשכב עם גויה, אתה לא תוכל לחזור.
זה קו מצוין
שאפשר לקבוע. סיפרת סיפור, סיפרת סיפור הזה, אין לו זה ויכוח גדול. סיפרת זה באיזשהו מסגרת, דיון גדול על זה המבחן, מבחן ומבחן, אבל השבת, אבל זה מבטא איזשהו מקום, אני חושב שזה מבטא את הרב, כאילו יש מקום שאתה כבר שבע נערות, אתה כבר לא יכול לחזור חבר. מה? מה זה? טוב.
פה הגמרא אומרת שזה מינות.
מינות ועבירה שעבירים. מה זה המינות? המינות זה, היה ויכוחים פנימיים בתוך הילדות. היו כתות. בית שני זה תקופה מאוד מפולגת. ואחד מתוך המאות כתות שהייתו זה היה נצרות. בתחילתם הם ראו שהם יהודים טובים, אבל הם חשבו שהם יהיו, שכל העם ילך אחריהם, וזה לא כל כך קרה כנראה, והרבנים המעצבנים אליהם גם נגדם. אז מה שבעצם עשה פאולו זה בתורה בצורה מאוד חזקה בברית החדשה, זה כאילו, אוקיי, הוא אמר, אז נלך לגוי הים, התחיל לתאר להם בזה, ושם קודם כל פנה ליהודים, כי זה מה שהוא הכיר, אבל קיצור, ואז הוא בעצם הקים את הנצרות, שהוא אומר לו, אנחנו כבר יהודים יותר. יש את היהודים שבגעו ויהודים שברוח וכו' וכו', ואז הוא אוכל את מינות. כאילו, יש הרבה ויכוחים, וויכוחים הם ויכוחים נוקבים. אבל השאלה האם אתה אומר, אוקיי, זהו, חתכתי את החוט, חתכתי את השלשלת. אתה משאיר איזשהו קשר, איזשהו קו. לא יודע, אולי יום אחד נחזור חברה, נפגש. הקראות, לפחות לפי הרב עובדיה יוסף, הם עדיין יהודים. כאילו, עם הקראים תמיד הם גרו ליד היהודים, היה איזשהו יחסים. אבל נוצרים, אנחנו יודעים, נפגשנו משני עברי האינקוויזיציה, לא יודע, שני עברי ה... מה? מסעי הצלב. כן, זה... כאילו, לא הייתה פה אחווה. נכון, מפה הדימוי של יעקב ועשיו חזק בחז"ל בהקשרים האלה. שוב, והדור הראשון והשני זה היו יהודים טובים. חלקם אפילו היו נשאר, כאילו, כנראה חופשי בית המדרש. אז כל בעיה לא ישובו. ואולי כן, אז זה דרך המוות. כאילו, המוות בהכרח עושה ריסט, בהכרח מחזיר אותך אליו. לפעמים, הכל זה, אתה אפילו מכבה את המחשב. כל מה שידעת כבר הלך, אבל לפחות, כאילו, זה מה שיכול להיות.
אבל יש שתי דברים. יש א', את האדם המפורסם על מזבחותי לא תנצל עצמי. שהוא מדבר שם על זה ש... זה כמו אבא ובן. בעצם מה זה לנצל מזבח? זה פעולה שהיא חסרת כל משמעות. זה כמו להגיד לאבא שלך, אני לא הבן שלך יותר.
איפה זה כתוב?
אני לא זוכר, אני יכול למצוא את זה.
טוב, לא יש מה מתאים לרמב״ם, אבל...
רמב״ן!
רמב״ן, אוקיי.
והוא מדבר על זה שזה כמו אבא ובן. אתה יכול להגיד לאבא שלך שזה לא משנה שאני הבן שלך, אבל אתה עדיין תהיה הבן שלו. דבר שני, אני חושב שזה גם, שזה נראה לי כאילו איזשהו מקום שהוא... שזה, אין, אתה יהודי, כי אתה בגזע היהודי. שאתה תברח רחוק, תברח קדימה, אתה תמיד תהיה יהודי, אתה לא כמו נוצרי.
אתה...
זה לא מקום אותי. הדבר השני זה שכל תפיסת התשובה, לדעתי, בכלל ביהדות, מבוססת על זה שככל שיש לך כוח לרוץ אחורה, קדימה, יש לך גם את הכוח לרוץ אחורה. אז אם רצת שבע נערות קדימה, אז אם אתה שבע נערות אחורה, אתה תחזור. כאילו, ככל שאתה צדיק יותר גדול, ככה היצר שלך יותר גדול. אתה מספיק, יש לך כוחות, ואז... בגלל שנביא על עזר בן דוד יהיה לרוץ באמת שבע נערות קדימה, גם התשובה שלו היא איזה כוח מטורף שמתפרץ וחוזר את כל הנערות החומה, למרות שיכול להיות שאנחנו עם הילים של מים יכולים לחזור.
טוב, אבל העובדה שהוא לא חוזר.
הוא לא חזר.
גם אני מסכים שהוא מת, אבל השאלה אם הוא לא חוזר לפני או...
לגבי התשובה השנייה, השאלה השנייה, אני רוצה להגיד לראשונה, כי יותר חשובה בעיניי, צריך גם לגמור. לגבי התשובה, אני אלך לתשובה מפורסמת. כל מה שמתחיל להשם אומר, אני רוצה, אני רוצה בזה בצ'יק. אני הרבה פעמים עושה לעצמי ניסיון, עכשיו אני שוב עושה את הדבר שדיברתי מקודם שאני זה, אתה יודע מה, אין לי שום בעיה, חמש דקות אני מפסיק, אני לא אצליח חמש דקות. כושר חצי שלה, התפיסה שאומרת, כן, הכוח שהיה לי ללכת שבע נרות ואותו כוח לחזור, לא חושב שזה עובד ככה. לא חושב שזה עובד, שוב, יש בעולם תופעה, יש תופעה של התמכרות, יש בעולם תופעה של בן אדם, שוב, שוב, הדרך קדימה היא פשוטה, הדרך אחורה היא לא פשוטה בכלל. אתה יודע, לפעמים, אתה כאילו מריץ את היד, זה כמו הדוקרנים האלה. נסע לכיוון המתאים, בסדר, זה בונק ואתה עובר. כיוון ההפוך אתה מתפנשר. זה לא כזה פשוט, אני חושב. לגבי בתוך נגדה יותר מהן. פה יש ויכוח מאוד מאוד נוקב בין החסידות לבין המערל. בהחלט. הבא שם טוב אמר לפרנקיסטים, שהם היו מינות לכל דבר, שכאשר זה, אז הקדוש ברוך הוא בוכה על השכינה אומרת גם למזרועי. והוא אמר שזה טעות שהיה שהוציאו אותנו חד ישראל. זאת אומרת, החסידות דיברה הרבה מאוד פעמים על הנקודה היהודית שהיא בשום פנים ואופן היא לא נעלמת. ואין דבר כזה, ותמיד החסידות מדבר על זה שגם אותם אנשים שהתשובה נמנעת מהם, שוב, כל מה שאומר לך בעל הבית, עשה חוץ מצה. זה נקודה, נמצא אצל רב נחמד, זה נקודה חסידית מאוד מאוד עקרונית, שפה באמת הם פותחים אופקים אחרים, שהמערה לא פתח אותם.
מאיפה היא
יוצאת?
זאת אומרת, מאיפה הם שואבים את זה? הם הציעו את זה, או שיש מישהו מקביל למערל?
אני לא יודע, זאת אומרת, זה דברים תמיד משוקשרים לקבלת הארי ולזוהר, אני לא יודע. זה תמיד, יש פה מחשבה, גם מחשבה מקורית וגם איזושהי ראייה של הדור, שאומרת, שוב, אבל אנחנו יודעים, עם כל זה אנחנו יודעים שכאשר הופיעה ההשכלה, שזה היהודים פשוטים שעשו כמובן שטויות וזה, אז זה עבד. שזה הגיעו המשכילים, אז הרבה פעמים כבר אמרו, לא, לכם זה לא נאמר, אתה כבר גוי. אתם הבאתם את הנקודה היהודית. זאת אומרת, עליהם יש שבעה, זאת אומרת, אז גם פה, זה, גם לאמירה הזאת יש גבולות, אם אתם אומרים שהם כאילו בגדו בעיקרון שהיה להם גבול. זה באמת חלק מה, זה חלק מהוויכוח, אבל החסידות בשביל לאפשר את המהלך הזה, יש פה הרבה מאוד יסודות שהמהר"ל בוודאי לא מחליף אותם. טוב, כל מיני אלמנטים של חיים, לא משנה, עוד הרבה מאוד פרמטרים חדשים בשביל לאפשר את ההיפוך הזה משום מקום. בדרך אגב, אני חושב שהרבה פעמים, במציאות של היום, אז החסידות צודקת. יש אנשים שזה כבר שלוש, יש אנשים ששלוש דורות חילונים, אני מכיר שזה באופן אישי, שלוש דורות של חילונים, ועוד הסבא שהיה רב היה מתנגד, כאילו הסבא רב. והבן חסיד ברסלב, שממש אתה אומר, הנה זה חסיד אורגינל, מדבר יידיש. אני מכיר כזה בן אדם אישית. זה מדהים. כי איך זה הדבר הזה אפשרי בכלל? אז כאילו, כנראה שחזרו צדקה, שזה, אין מינות, כאילו, תמיד אתה יכול לחזור. יש שיר מאוד יפה, שנתן לנתן, שאומר משהו, אולי אתם יודעים את החתם, יש פה משפטות גולים ממני, יש לזה גם לחן מאוד מאוד יפה, שאומר, הבית הוא מקום, שאם אתה חייב לשוב אליו, תמיד פתוחה בדלת לקראתך. זה כאילו התפיסה היהודית, זה סוג של ספרדי. עכשיו, את הגיל, תיכנס, זה, עכשיו קצרים, גופייה, תיכנסי. הרבה פעמים אני מפס את ספרדי, כאילו, רואה נגיד, יש השכרה. מגיעות נשים חצי עירומות, אף אחד לא אומר להם שום דבר. כאילו, זה יפה, כאילו, זה כאילו תפיסה, אין, אתה... תמיד, 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 תמיד תהיה בבית, תמיד. גם אם תהיה מבוא, אתם איזה קופית ככה וזה, אולי הוא איזה קרקר טוב, אולי הוא יחזור בתשובה. טוב, ונימה אהבתי מזאת, זאת אומרת אפשר לגמור, והשיעור שלנו היום, חבורה שלנו היום היא בשבע. אני צריך לראות את הילדים שלי על התאמנות, יש לך שירות תאמנות, זה מוכר לנו.